שלום לכולם, אנחנו בפסקה ג' באורות ישראל פרק א'. התחלנו קצת לברר את הסוגיה. מה שראינו פעם קודמת זה שאף על פי שהקדוש ברוך הוא מעל למידות, הוא מתגלה בעולמנו במידות. המידות של הבורא יכולות להיות למשל זמן, המידות שהבורא מעל להם יכולות להיות למשל זמן, היה הווה ויהיה הוא מעל הזמן, יכולה להיות מקום, הוא מעל המקום, אין העולם מקומו וכו'. ולכן הקדוש ברוך הוא מצד עצמו לא שייך למידה, הוא לא שייך למדידה, הוא מעל למידה. אבל הוא החליט שכשהוא בורא את העולם שלנו, העולם הזה, אז העולם שלנו יהיה בעל מידות. הוא יהיה בעל מידות של זמן, בעל מידות של מקום וכדומה. ולכן הוא החליט שהוא מתגלה בעולם של גבול, למרות שהוא מעל לגבול. בסדר? אז העולם שלנו הוא עולם של גבולות, לא רק זמן ומקום, רק כדוגמה, והקדוש ברוך הוא החליט שהוא מתגלה בעולמנו במציאות על גבולית, על באלף ועל בעין. אבל, ולכן באמת, יש איזה מתח, אם אפשר לומר, מתח ב-DNA של המפגש הזה, בין עולם בלתי גבולי, שזה הבורא מצד עצמו, לעולם שלנו, שזה עולם הגבול. אבל, הקדוש ברוך הוא החליט שבאופן יחסי, הוא בונה, הוא בורא סוג נברא אחד הנקרא ישראל, שהנברא הזה הנקרא ישראל, כלומר לא הדומם, לא הצומח, לא החי ולא האדם הגוי, האדם שנקרא ישראל, שהוא יהיה איזה סוג של נברא כזה, שהוא מעל הגבול, והוא יחיה בעולם של גבול. אם אפשר לומר, איזה מין דמיון לבורא, כביכול. איזה עם, איזה יצור אנושי כזה, שהוא בעצם הכי קרוב, אם אפשר לומר, אל הבורא, מהבחינה הזאת שהוא יהיה שייך לעולם בלתי גבולי, לעולם מעל הגבול. ואחרי, כמו שאמרנו עכשיו בסוף הפעם הקודמת, לכן המציאות של עם ישראל בהיסטוריה היא מציאות מסובכת מאוד. כי מצד אחד אנחנו חיים בתוך עולם של גבול, וכל העמים שייכים אל הגבולות, הייתי אומר בשפה אחרת רגע, שתי הגבולות או שני הגבולות העיקריים של האדם בעולם הזה, זה א', השכל, ב', המציאות. זאת אומרת, מה אומר ההיגיון, וב' מה אומר הניסיון. ההיגיון זה השכל, מה ההיגיון אומר, מה שההיגיון דוחה אני דוחה, וב' מה מוכיח הניסיון, מה מוכיח המציאות. ולכן רוב ככל בני אדם בעולם, הם חיים בתוך הכלא הזה של ההיגיון והניסיון, השכל והמציאות. והנה יש איזה עם אחד מיוחד שהוא שונה, שהוא מעל ההיגיון ומעל המציאות. ההיסטוריה שלו מוכיחה את זה, אבל זה מתחיל מהתכונה שלו, וזה עם ישראל. לכן קשה לנו מאוד להבין את עצמנו, כי אנחנו חיים על במת העמים, נפש העמים, ובעצם אנחנו רואים את עצמנו כלפי חוץ ככל העמים, אבל זה לא נכון. לכן כשהרב מדבר בפרק א', מהות כנסת ישראל ותכונת חייה, אז כמו שאמרנו פעם שעברה, פסקה א', כותרת כללית, תמצית ההוויה. פסקה ב', כותרת משנה הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, במין האנושי. פסקה ג', עכשיו מי זה ישראל עצמו? אחרי שהבנו שעם ישראל הוא כנסת ישראל לתמצית ההוויה. והגילוי היותר אלון בהוויה של המין האנושי. עכשיו מי אנחנו באשר אנחנו? בלי קשר להוויה ובלי קשר למין האנושי. אנחנו לכשעצמנו, אומר הרב, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. לא, אנחנו לא מוגבלים ואנחנו לא שייכים לגבול. כוללתי את הכל. והכל מיוסד על השייכות אל הכל, והשייכות אל הכל על כלות נפשה לאלוקים. טוב, גבוה, דברים גבוהים פה. הרב אומר עוד כמה מילים שכמובן הוא רומז כאן רמזים, אבל לא כרגע הזמן להאריך בזה. כוללתי את הכל והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, על הרגשתה, את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו. טוב, נגיד שהבנו את המשפט הזה, שיש לנו איזושהי שייכות לאיזושהי כוליות על גבוליות אלוקית, ואנחנו, זה מתוק לנו, זה נעים לנו, יש לנו זה הרגשת שייכות לדבר הזה וכו'. בואו נתקדם. והתשוקה לאלוקות, עצם הכמיעה אל הממד האינסופי הזה, אל הממד הבלתי גבולי הזה, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית, כמובן יכולה להיות איזו תשוקה לאינסוף, איזו תשוקה לאיזה נעלם, כן, איך אמר לי, השבוע אמר לי מישהו, שהוא מרגיש שככל, הוא נמצא באקדמיה, באוניברסיטה. אז הוא אמר לי שככל שהוא יותר זמן באוניברסיטה, הוא רואה איך הרבה מאוד אנשים מחפשים איזשהו ממד נעלם. יש איזה משהו מעבר. מעבר לשכל, מעבר לטכנולוגיה שמתרגמת את השכל הזה, מעבר. יש איזה סוג של איזה נעלמות כזאת, שיש איזו השתוקקות וכמיעה אליה. עכשיו, זה לא רק באוניברסיטה, אתה רואה את זה בכל העולם, ובוודאי בעם ישראל. ואז הוא אומר לי, אבל אנשים לא יודעים איפה למצוא את הנעלם הזה. מחפשים משהו שהוא למעלה מכל הגבולות שהם מכירים. מעל השכל, מעל ההיגיון, מעל הזמן, מעל המקום, מעל הגוף, מעל החוויות, מעל לכל זה. הם לא יודעים להגדיר את המשהו הזה, אבל הם מחפשים אותו. אז יש איזה, אז אמרתי לו, אז עניתי לו, זה נכון. דווקא מהפסקה הזאת למשל. העם ישראל הוא עם בלתי גבולי, אז בטבע הנפש שלו יש איזה כמיהה, איזה השתוקקות אל משהו בלתי גבולי. קראתי לזה נעלם, אל העולם הנעלם. אבל אם אנחנו לא באים מעולם של קודש, שזה מה שהרב מפרט עכשיו, אז אנחנו יכולים להגיע למקומות נוראים עם הנעלמיות הזאת. נכון זיו? מה? לא צריך לפרט לאן, לא אתה, בכלל. מה? לא קשור אליך. זה מסובך מאוד. לאן הנעלם הזה יכול להוביל את האדם, את החברה, את התרבות? לכן, והתשוקה לאלוקות, לכן הרב כותב כאן, בהתלהבות נפש אמיתית. זאת התלהבות נפש אמיתית, לא סתם התלהבות לחפש איזה משהו שהוא אינסוף, אני לא יודע להגדיר אותו, ואני ממציא לעצמי איזה אינסוף, וכו'. אלא התלהבות נפש אמיתית, אמיתית על פי הערכים האלוקיים האמיתיים, שזה בעם ישראל תורה, אין דבר אחר, רק תורה. אז עוד פעם, והתשוקה, הכמיהה, הכיסופים האלה, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה, בכל פינותיה של האומה הזאת. איך מתגלה א' בתורה ומצוות, ב' מתגלה במוסר ומידות, ג' מתעלה בהתעלות נפשית, ד' בשירה פנימית, א' בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חי. או לאל חיי, נראה לי לאל חי צריך להיות כתוב, צריך לבדוק במקור. אז אם כן, אם אנחנו רוצים להופיע את הכמיהה הזאת אל האינסוף, את הבלתי גבוליות בתוך עולם של גבול, יש לנו מסלולים מדויקים איך עושים את זה. איפה נמצא הבלתי גבולי? הבלתי גבולי נמצא בתורה ובמצוות.
מגן דוד.
מה?
מגן דוד.
לא הבנתי.
הוא כותב, מתגלה את
בכל
פינותיה, ואחרי זה
הוא
נותן שש פינות.
משל. אתה אומר כדי לזכור.
אני לא יודע.
איך הגעת למגן דוד עכשיו?
מגן דוד יש לו שש פינות.
זה אני יודע, אבל מה זה קשור לכאן?
מגן דוד זה ישראל.
מה? אתה עכשיו שואל מה הרקע למגן דוד, זו השאלה? הבנתי, אבל מה זה קשור למגן דוד עכשיו?
ישראל תפארת מגן דוד.
מה המקור? אתה מדבר מה, על פי הקבלה אתה מדבר?
מה?
על פי הקבלה?
נגיד.
אתה מבין בקבלה?
שמעתי.
מצוין. זה משפט חשוב. נעזוב את זה, זיו, עזוב את זה עכשיו. בוא נחזור אלינו, בסדר? אוקיי. אבל אתה מבין למה אני עונה לך ככה? אתה מבין למה אני עונה לך ככה? כי אחד שומע מגן דוד ייקח את זה למגן דוד אדום, אחד ייקח את זה, לא יודע, לקבלה, אחד ייקח את זה לדגל ישראל, נצא מפה מבולבלים על כל הראש. בסדר? מה אתה התכוונת שאתה אותה מגן דוד, ומה אני הבנתי או לא הבנתי, זה בינינו, אבל זה לא קשור עכשיו לכולל. בסדר? טוב, אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון בעומק, כן? אבל נעזוב את זה עכשיו. בכל אופן, אם כן, אז הבלתי גבוליות הזאת, שאנחנו קמהים אליה במודע או בתת מודע, יש לה מסלולים מדויקים איך היא יכולה להופיע במציאות. היא לא יכולה להופיע על ידי זה, אני חוזר למקודם, היא לא יכולה להופיע על ידי זה שכל אחד יש לו איזה קמיהה לאיזה נעלמיות כזאת, עולם נעלם, והוא עכשיו ממציא לעצמו את הנעלם שלו, שזה מה שקורה לצרינו הרב היום. כן, שכל אחד הוא משתוקק לאיזה אינסוף, והוא עכשיו מגדיר לעצמו את האינסוף הזה. זה תחת דה סטרה. כן? רק האינסוף יודע מה הוא האינסוף. לכן המסלולים הבלעדיים, היחידיים, שדרכם הבלתי גבוליות הזאת יכולה להתגלות, היא תורה מצוות, מוסר מידות וכו'. בואו נתחיל בתורה ומצוות. אני רוצה רגע להתמקד דווקא על המילה מצווה, כי הכי קל לי להסביר את זה, הכי נוח להסביר. שנייה מושנות עוד טיפה רגע. המילה מצווה, מה זה? מה זאת המילה מצווה? אז ידוע מה שהמהר"ל אומר, שהמילה מצווה זה לא רק משורש צדי וו היי, אלא מלשון צוותא. המילה מצווה היא מלשון שהיא מצוותת אחד לשתיים, א' לבית. מה היא מצוותת? אומר הרמח"ל, תחילת מסילת ישרים, לפעמים זה הולך לאיבוד שם כשקוראים, לא שמים לב, המצווה היא מצוותת את העולם העליון עם העולם התחתון. בלשון הרמח"ל שם, המצוות הם אמצעי. מה זה דבר שהוא אמצעי? זה דבר שהוא אמצע, לא אמצעי כדבר, דבר שמעביר את הדואר, אלא אמצעי במה של אמצע. מה התכונה של האמצע? שהוא כולל את שני הממדים, את שתי הקצוות, את הלמעלה ואת הלמטה, את ימין ואת שמאל וכו'. זאת אומרת, המצוות מצד אחד הן שייכות לעולם רוחני עליון, כי התוכן הפנימי שלהן שייך לאינסוף האלוקי, הקדוש ברוך הוא ציווה. מצד שני, המצוות האלה מופיעות בעולם שלנו, זמן, מקום, שולחן ערוך, הלכה. אז זה תלוי במצב, זה תלוי בזמן, זה תלוי בסיטואציה וכו'. אז המצוות יש בהן ממד ממוצע, ממד אמצעי. מצד אחד מקורם בעולם עליון, מצד שני הופעתם בעולם תחתון. אז כשהרמח"ל מדבר על חובת האדם בעולמו שם פרק א', אז הוא מדבר על העולם הבא בהתחלה, אחר כך מדבר על העולם הזה, ואז הוא אומר, והאמצעי בין העולם הבא לעולם הזה, זה המצוות. לא רק מצוות בצד הקיומי, אלא מצוות בצד שיש בהן תוכן רוחני עליון, בחינת עולם עליון, ויש בהן הופעה מעשית חומרית, בחינת עולם תחתון. והמצווה היא אמצע, היא כלולה משתי הבחינות האלה. כמו שבמידות, מידות האמצע של הרמב״ם, זה לא אמצע שהוא לא פה ולא פה. אמצע שהוא גם פה וגם פה. כל מידת אמצע כוללת את שתי הקצוות שבמידות. נגיד, מידת הענווה היא כוללת את הגאווה ואת שפלות הרוח. עכשיו השאלה, מה האמצע, הלא גיאומטרי, כן? מה האמצע של מידת הענווה? ניקח דוגמה שקל לי להסביר. למשל, מידת האמצע שנקראת נדיבות, שבקצה היתר שלה זה פזרנות ובקצה החסר שלה זה קמצנות. יופי. איפה נמצאת מידת האמצע במידת הנדיבות על פי ההלכה? עד כמה אדם צריך לתת צדקה מנכסיו? חומש. אז אני צריך להיות 80% קמצן ו-20% פזרן, ואז אני נדיב. 4/5 תכונת הקמצנות, 1/5 תכונת הפזרנות, קיבלתי מידת הנדיבות. אז האמצע הוא לא גיאומטרי. האמצע הוא תלוי באיזה מידה אנחנו מדברים, מה המידה של כל מידה. בסדר? איך הגענו לשם? מצוות. אז מצוות זה אמצע. אז רק הקדוש ברוך הוא יודע איך לגלות עולם בלתי גבולי בגבול. מצוות כמשל. תורה. תורה קצת יותר מסובך להסביר. כי תורה זה כבר יותר מופשט. אבל גם תורה אפשר להסביר. מצד אחד יש בתורה איזה אור רוחני עליון שאין לי מילים להגיד אותו. ומצד שני, התורה הזאת מופיע אלינו דרך שכל. אז הגילוי של האלוקי דרך השכל נקרא תלמוד תורה. הגילוי האלוקי דרך הנפש נקרא תיקון מידות, זה המשפט הבא. מתגלה במוסר ומידות. הגילוי האלוקי דרך הגוף נקרא מצוות. אבל זאת הדרכה בלתי גבולית בתוך עולם של גבול. מושון, מה רצית להגיד? למה? הובן. טוב. עוד פעם, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית, ולא בהתלהבות נפש מדומיינת, כמו שדיברנו מקודם, לחפש את הנעלם בכל מיני נעלמיות כזאת או אחרת, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה. זה גילוי, זה אמצע. מתגלה א' בתורה, וזה למעלה מאשר אפילו מצוות, כי התורה יותר מופשטת מאשר המצוות, כי השכל הוא יותר מופשט מאשר הגוף. מתגלה במוסר ומידות, זה כבר יותר תלוי, תורה ומצוות זה כבר ממש, הייתי אומר, אלוקות נטו. מוסר ומידות זה כבר, זה נפש מוסרית כזאת, כמובן שיש הבדל בין המוסר האלוקי, המוסר הישראלי למוסר הגוי, עוד נושא, נעזוב את זה כרגע. לכן מוסר ומידות זה קצת למטה מתורה ומצוות, כי תורה ומצוות זה אלוקות, הייתי אומר, בנטו שלה, באופן יחסי. מוסר ומידות זה כבר אלוקות בברוטו שלה. טוב, אני מקווה שאני מצליח להסביר את זה. מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, אלה ביטויים אולי קצת יותר פנימיים, בקדושת החיים, זה אולי יותר קשור לגוף, איך לקדש את הגוף. בצימאון אין חקר, קלטן נפשי לאל חי. זאת אומרת, אז אם כן, רק עם ישראל קיבל את המסלול המדויק, איך לגלות את הבלתי גבולי בתוך הגבול, על פי הכללים שהקדוש ברוך הוא אמר, זה הדרך, זה המסלול, זו הדרך, זה המסלול, שדרכו הבלתי גבולי מתגלה בגבול. תורה, מצד אחד זה גבול, שכל, אבל זה שכל אלוקי. מצוות, מצד אחד זה תפקוד גופני, טכני, אבל זה בעצם מקור אלוקי. התעלות נפש, שירה פנימית, קדושת החיים, אפילו קדושת החיים. עצם התפקוד הנכון של הגוף. עצם זה שאנחנו נותנים מקום לגוף. עצם זה שאדם יודע, למשל, אני אקח את הדוגמה הכי אלמנטרית, הכי בסיסית. עצם זה שאדם יודע שהוא לא אחראי על החיים שלו. זאת אומרת, אני לא אחראי אם אני חי או מת. זה לא באחריותי. ואם אתה חושב שאתה אחראי על זה? מאבד עצמו לא יודעת. קבור מחוץ לגדר, זה בעיה חמורה מאוד. כלומר, עצם החיים אין בחיר. אז יש קדושה לעצם החיים. עוד לפני שאנחנו מקדשים את החיים. עצם זה שאני חי. עוד לפני אם אני מגלה את החיים האלה בקודש. קודם כל עצם זה שאני חי. איך אני יודע? כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, אתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא החליט להעיר אותנו הבוקר. אז אני לא אחראי על החיים שלי. אני אחראי מה אני עושה עם החיים האלה. אבל אני לא אחראי על עצם החיים. עצם הקיום אני לא אחראי. מה אני עושה עם הקיימות הזאת? זאת השאלה. זאת האחריות שלנו כבוחרים חופשי. זה התפקיד שלנו. עד כדי כך לאן זה מגיע? שהבלתי גבולי מתגלה בגבולי. עד עכשיו זה נפלא מאוד, נכון? זה תורה ומצוות, זה מוסר ומידות, זה התעלות נפשית, זה שירה פנימית, זה קדושת החיים, הכל נפלא, הכל מצוין. רגע, זה מתחיל גם קצת להסתבך. מתגלה ההתלהבות נפש האמיתית הזאת, במסירות נפש תדירית, כולל חס ושלום, עד כדי מסירות נפש כפשוטו, נגיד 10 הרוגי מלכות, 6 מיליון יהודים בשואה, כל מה שאנחנו עוברים כל הדורות, כי אנחנו מאמינים שהבלתי גבולי מתגלה גם בממדים האלה, שהם ממדים קשים, מסובכים, צרות, ייסורים, קשיים. בנשיאת עול גלות מאהבה. גם בגלות יש ממד של התגלות אלוקית. עכשיו צריך ללמוד מה הלכתחילה של הגלות, מה בדיעבד של הגלות, מה תפקידנו בגלות. בסדר, סוגיות אדירות הסוגיות האלה. אבל העיקרון הוא שלמרות שאנחנו חיים בעולם של גבול, בין אם הגבול הוא חיובי, בין אם הגבול הוא שלילי, האלוקות מתגלה בתוך הגבולות האלה. בין אם היא צריכה לעבור דרך הצנר, דרך המסלול החיובי, בין אם היא צריכה לעבור דרך הצנר, דרך המסלול השלילי. נשיאת עול גלות מאהבה, מסירות נפש תדירית. עד כדי כך. רק, אומר הרב, אז אני שייך בעצם, אז אנחנו שייכים עם ישראל, כתכונה, לעולם, הבלתי גבולי. נכון, אומר הרב, יש כאן סכנה. ברגע שאנחנו שייכים לעולם הבלתי גבולי, יש סכנה שנתחיל לזלזל בחיים הגבוליים. נכון, כמו שאמרתי מקודם. כמו שאמר לי אותו בחור באוניברסיטה, שאני מחפש איזה סוג של נעלם רוחני, ולמה שאני אקח את הדוגמה המצויה היום, ושמירת מצוות זה לא נפקא מינה. אני רוצה להיות קמה לאלוהים, או קמה לאיזשהו ממד רוחני שלא נקרא לו אלוהים, נקרא לו צ'יפופו. יפה. כן, אבל מה זה קשור למצוות, יגיד לך אותו אדם? לא קשור. זאת אומרת, יש איזה נטייה הרבה פעמים, דווקא בגלל השייכות העצמית, התכונית הזאת, יש לנו תכונה, אל איזה מין נעלם בלתי גבולי, כולל אפילו האלוקות. יש איזה, לפעמים איזה מין קלקול כזה, שאומר, לא משנה איך אתה מגלה את זה בעולם של גבול, העיקר שאתה שייך לעולם בלתי גבולי. קוראים לזה, אני מאמין באלוהים, לא רוצה מצוות. או שאני בוחר לעצמי את המצוות שבא לי. לא מתחיל ממה. בסדר. תראה, היה פה פעם בחור במכון מאיר, ואני לא אזכיר שמות, אני יכול להגיד את זה בשידור חי. קבל עם ועולם. היה פה יהודי, ישב פה שנה. ובא מרקע נקרא חילוני. בסדר, למד יפה, היינו בקשר טוב. בסוף שנה הוא בא, אומר לי, תשמע, החלטתי להישאר חילוני. כלומר, יפה מאוד העולם הרוחני שפגשתי, החלטתי בסוף, לא רוצה לשמור מצוות. אמרתי לו, מילה אחת, נכשלנו. נכשלנו. לא רוצה להגיד לו, נכשלת, כן? נכשלנו.
למה?
מה זאת אומרת למה? העולם הבלתי גבולי הוא מתגלה בגבול. אין רעיונות, זה הנצרות. אין רעיונות בלי מימוש בפועל. סליחה, אל תיחס עליי. התחלתי לקרוא את הספר מושון. על השולחן של בן גוריון, מה היה? רק מושון עונה. מה היה? תנך, מה לא היה? שולחן ערוך. היה תנ"ך, לא היה שולחן ערוך. מה רצה להגיד בזה בן גוריון כמשל? שאלת את יהושע קון פעם את זה? פשוט. מה? תנ"ך רעיונות רוחניים, איזה צדק מוחלט, איזה שייכות לאיזה אידיעות מופשטות. הלכה, הלכה, שמירת ההלכה. אז יש היום איזה תרבות כזאת, שמחפשת את הכמיהה אל הבלתי גבולי, ולא מוכנה לקצוב אותו בגבולות. אז אני מאמין, אבל לא דתי. כלומר, דת זה חוק, שומר חוק, שומר מצוות. זה כישלון גדול הדבר הזה. לכן כל מי שמגיע למכון מאיר, אין עניינו רק ללמוד פילוסופיה על היהדות. עניינו, סליחה שאני מדבר ברור, בלי כפפות, עניינו לחזור בתשובה. כולל אני, כולל כולנו. לחזור בתשובה זה אומר קלה כבחמורה. לשון הרע, הכל. בסדר כבודו, שכחתי את שמך מחילה. כן, מנחם, שכחתי. תבחר אתה מושג אחר. תבחר אתה, שנייה מושן, תבחר אתה. תבחר מושג אחר. אי הצלחה יותר נוח לך. הצלחה חלקית. לא, בסדר, לא הבנתי נכון, מחילה. זה לא שאני עכשיו מזכירה של אלוהים. כישלון מצד האדם שחושב שהוא יכול להיות שייך אל אלוהים רק ברעיונות ולא בקיום המצוות בפועל. זה התכוונתי כישלון. לא מצד, אני לא מזכירה של אלוהים להחליט מגן עדן, מעולם הבא, מגיהינום. זה לא התחום שלי. לא יודע בזה, לא מבין בזה כלום. מצד האדם עצמו, שאומר אני יכול להיות קשור אל אלוהים בעולם בלתי גבולי, כל מה שקשור לגבול זה מקטין את אלוהים אם אני קשור לו. זה הפילוסוף, בתחילת הכוזרי. כן? זאת אומרת, הבלתי גבולי מתגלה בגבול, וזה הפלא של עם ישראל שמסוגל לגלות עולם בלתי גבולי בתוך עולם של גבול. מה? שהשם
מתגלה בעולם הגבולי.
מה זאת אומרת? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אני אמרתי אלף פעמים פה, הרבה מאוד שנים, שבכיתת אמונה כהגדרה יש סכנה איומה. איומה. מצד אחד, אי אפשר לבנות את הדור הזה בלי כיתת אמונה. אי אפשר. מצד שני, יש כאן סכנה איומה. שאדם יכול לחשוב שהכל מתחיל ונגמר ברעיונות. ואני צעקתי על זה כל השני. עד שאדם לא עמל על הגמרא, ועד שאדם לא מגיע שיכפת לו לפחות לקיים מצוות קלה כבחמורה לפי כוחו ויכולתו, זה איך פעם קראנו לכיתה הזאת, אני שיקור ולא מיין. מישהו שם פה פעם פתק, הפקולטה לנבואה. מסוכן להיות, מסוכן מאוד להיות בפקולטה לנבואה. הנביאים הם שמרו שבת. הם לא רק דיברו על החזון הרוחני של השבת. מנחם, אני לא אוותר על זה. אתה מסכים איתי? מי אמר שזה קל? בבקשה, מושם. בעולם של גן עדן, רק שנייה, בעולם של גן עדן, שם זה הנשמות. כן. ברוך השם.
הייתי מחליף את המילה כישלון למילה נקודת זמן.
הלוואי, הלוואי, הלוואי שאתה צודק.
כי מול הסיפור הזה, אז יש את הסיפור המפורסם על יהודי חשוב שהיום הוא נפטר כבר הרב גדול, שהיה אצל הרב צבי יהודה בבית, והיה אצלו ולמד אצלו, והרב צבי יהודה אמר לו, אני אוסר עליך להניח תפילין. והוא התקומם, ואני רוצה להניח תפילין, לא?
מה אתה?
אני לא רוצה לך להניח תפילין.
לא מתאים לך להגיד דבר כזה.
למה?
כי זה דבר שהוא חינוכי, הוא תלוי זמן, הוא תלוי אדם, הוא תלוי סיטואציה. אנחנו לא מדברים עכשיו על עת לעשות השם פירו תורותיך, זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים עכשיו על אג'נדה. אנחנו מדברים עכשיו על אג'נדה. אתה לא מסכים איתי שהיום יש אג'נדה כזאת? שהיא אג'נדה שהכל זה רעיונות, הכל זה שייכות לאיזה עולם בלתי גבולי, בין אם קוראים לו אלוהים או קופיק או לא משנה. וכל העולם המעשי, הפרקטי וכולי, זה נצרות ממש. זה נצרות ממש, מושון.
בקטמון,
אנשים מבוגרים
בגילי פלוס, בני 50.
אתה לא מבוגר, אתה
צעיר. אוקיי. מקצועות חופשיים, ואמרו לי, אנחנו לא רוצים לחזור בתשובה, אנחנו לא רוצים לשמור מצוות, אנחנו רוצים להכיר את היהדות.
ועל מה אתה היית צריך להתפלל כשבאת ללמוד איתם?
אמרתי להם.
על מה היית צריך להתפלל? לא להגיד להם, מה אתה היית צריך להתפלל? כשאתה בא ללמוד איתם, מה היית צריך להתפלל?
שהשם ייתן לי את הדברים הנכונים.
הלאה, בית. בית, שמור אותי, זה אגואיסטיות מוחלטת. בית.
למה? שמור אותי מה?
זיו, זה אגואיסטיות. בית. זה נכון, אבל...
שנצליח בתוכנית הסודית שלי.
מה? רגע, 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 מה התוכנית הסודית שלך?
אמרתי להם בגילוי.
מה?
אתם אומרים ככה, ואני אומר לכם מראש, התוכנית הסודית שלי,
היא?
שאתם דווקא כן תחזרו בתשובה.
מצוין.
איך אתם תחזרו בתשובה? הרב אומר, הכרת היהדות, מתוך כך חיבת היהדות.
מצוין.
כבוד היהדות, ואז שמירת היהדות.
מצוין.
אתם, אנחנו נשב ביחד, אז אנחנו נלמד.
אז אנחנו באותה מפלגה.
לא, אז נקודת זמן, אחרי שנה,
זה אני מסכים איתך.
אף אחד לא שמר תורה ומצוות.
אחרי 20 שנה, בעזרת השם.
בעזרת השם.
מצוין, אנחנו זורים זרע.
החלטתי להיות
חילוני. בסדר, זה ברור, אני מדבר כאן על החלטה עקרונית, כלומר איזה מין תפיסה עקרונית כזאת, שאפשר להיות יהודי של רעיונות ולא יהודי של מעשים. זה בלתי אפשרי. בבקשה. דרך אגב, רק אני חייב להגיד למנחם עוד משהו, ואני חושב שאמרתי זה פה פעם בשיעור. פעם בא אליי יהודי גם ממכון מאיר, ביום ראשון בבוקר, אומר לי, אני רוצה לספר משהו. תספר. אומר לי, השבת שמרתי חצי שבת. יופי. מה היית עונה לו? מצוין. אז אני עניתי לו, א', חיללת שבת, ב', אשריך שאתה בדרך לשמור שבת. כלומר, אם אתה חושב שאתה יכול להישאר תמיד בחצי שבת הזאת, זה הרפורמים כמשל. אני קובע לעצמי מה אני רוצה לקחת מאלוהים. איזה עולם בלתי גבולי מתגלה באיזה גבול. אז קודם כל תדע לך, לא, עשיתי את זה בחיוך, לא, 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 לא הפוך, לא בסדר הפוך, לא בסדר הפוך, הפוך. זה אסור שזה בסדר הפוך. חבר'ה, עוד פעם, אני לא הייתי אומר את זה לכל אדם שאני פוגש פעם ראשונה ברחוב, אבל כן אני מסוגל להגיד את זה לאדם שאני מכיר אותו ואני בקשר איתו. אני קודם כל אומר לו, תדע לך מה זה התורה. התורה זה מלמעלה למטה, זה לא הבחירות שלך מלמטה למעלה. יש תורה, נקודה, ואנחנו בטלים לתורה הזאת שלושה סימני קריאה. זהו, יש שבת. כמה הוא קבע שבת 25 שעות? 25 שעות. אשריך שאתה בדרך לשמור שבת, חיבקתי אותו, נשקתי אותו, מצוין. לא. יכול להיות מושון, יכול להיות שאחרי מלחמת יום כיפור, כשהוא קם המקום הזה, הייתי מתחיל באהבה ובאמונה. יכול להיות, הייתי מתחיל באהבה, אחרי זה באמונה. בדור הזה, שיש אג'נדות, דרך אגב, גם ברב, יש מקומות שמתחיל, הרב מתחיל אהבה ואמונה, יש מקומות שמתחיל אמונה ואהבה. זה מאוד מעניין הדבר הזה, אבל בדור הזה, שיש אג'נדות, תפיסות עולם, תרבות, שאומרת בוא נחתוך מהיהדות מה שאנחנו רוצים. בדור הזה, הייתי מתחיל דווקא, עוד פעם, אני לא אומר לא לוותר על אהבה, הכל מתחיל בשורש מאהבה, ברור, אתה מכיר אותי אחרי. זה מתחיל מאהבה, ברור, אבל מה צריך לשים את הרף? באמונה. כיתת אמונה, לא כיתת אהבה פה. אמונה. אתה בטל להשם, בטל לתורה. אחרי שאתה בטל, עכשיו בוא תתחיל לעבוד מלמטה למעלה. מצוין. דווקא בגלל שהדור הזה, אתם מסכימים איתי הרי, דווקא בגלל שבדור הזה, הקלות הזאת, הבלתי נסבלת, שאתה בוחר מהאלוקות מה שאתה רוצה.
אז אם ככה, אני מזכיר את אותה גמרא שהיה מישהו שאמר
רבן גמליאל ורבי יהושע. רבן גמליאל ורבי יהושע. לא, מכון מאיר זה רבי יהושע. מכון מאיר זה רבי יהושע. מישהו פה למד בינן אמונה? וואי, איזה בויזיון. מישהו פה למד בינן אמונה? לא. תמיד שאני שואל בכניסה, לא, עיינתי זה לא. מי מחכה בכניסה למכון מאיר? הרב ביגון או דני? דני. מעניין, אה? הבנת את הנמשל מושה. אז אני תמיד הייתי אומר שרבי מאיר ורבי יהודה, גמרא במסכת קידושין, כן בלמד וב. רבי מאיר מחכה, רב ביגון מחכה, בוא בוא, סגולת ישראל, קדושת ישראל, אתה בחתנו, בוא בוא צדיק, בוא, בוא אומר כולם צדיקים. מאחור רב ביגון עומד אני, יאללה כנס, כנס! מה אתה חושב פה, הכל פה בסגולת ישראל? לא נוהגים מן הגבלים, לא נקראים בנים. נכון, צלחה כרבי מאיר ועל זה אנחנו חיים ומזה אנחנו קיימים, ברור. אבל חייב מישהו שידפוק על הראש ויגיד, רגע, לבפועל. אתה מסכים עם זה או לא? אתה לא יכול לא להסכים עם זה, מושא. ובית, וככל שהדורות.
אני לא מסכים עם זה כי...
הכל מתחיל מאהבה, הכל מתחיל מאתה בחרתנו. הכל מתחיל מכל מה שאנחנו מכירים. והכל מתחיל מכל מה שאנחנו מתחנכים ומחנכים. לא צריך לשכנע אותי על זה. אבל, מצד שני, הקלות הבלתי נסבלת הזאת שבדור הזה.
החילמי.
אז על זה אני מדבר. על זה אני מדבר.
זה חייב להיות מחובר, אבל לפני שמדברים על אג'נדה, מדברים על הבן אדם.
ברור.
שמדבר על האג'נדה.
מצוין.
הבן אדם הזה...
סגולת ישראל לגמרי.
הוא עולה לה באהבה.
ברור. פשוט. 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 אם לא היה לי עם אותו בחור עם השבת, אם לא היה לי קשר פנימי ונפשית, הוא לא הייתי פונה לה בכלל. מה, אני פתאום נופל עליו ואומר לו, חלל את השבת? אני מרחיק אותו לעולמי זרע זרעו, אני יודע מה יהיה עם זה? חד ושלום, לקח את האחריות כזאת. פה מדובר על אדם שאתה בקשר איתו, והוא גם מכיר את הסגנון, והוא מבין מה אתה מתכוון להגיד לו. על זה מדברים.
עכשיו אתה אומר, הייתה אהבה?
ברור.
לא, הייתה אהבה, אמונה
אהבה. אמרתי את זה. אבל אני הייתי שם היום כאג'נדה, לא רק את האהבה.
לא רק.
את האמונה.
אבל להתחיל מאהבה.
ברור.
לא רק.
הכל מתחיל מזה. אנחנו מסכימים? זיו, מה רצית להגיד מקודם?
מה, זה בקטנה אני אומר את הדברים
שלנו. חמוד, זיו, נו, תגיד. רגע, שנייה, זיו, זיו.
כל מי שפה ובכלל לא מבין למה אנחנו מדברים, אז הוא יכול בשבת לבוא בעשר, אם יש שם מתארים, יוצאת הסעה לאחד מהערים בארץ לשיעור תורה.
סיפור, מנחם, סיפור. עכשיו, שהוא אמר את הדוגמה הזאת, סיפור.
עוד סיפור.
רגע, תן לי אבל לספר ברשותך. סיפור, מנחם, תשמע את הסיפור הזה. סיפור. הכרתי מישהו, או הכיר אותי, אחרי זה הכרתי אותו, שהוא חי בחוץ לארץ הרבה שנים. והוא התחיל להתחבר לערוץ מאיר, והתחיל מאוד מאוד להתקרב, קוראים לזה, ועוד לא נהיה דתי בפועל, אבל מאוד מאוד התקרב, ונוצר בינינו קשר, כשהוא היה מגיע לארץ אלינו מבקשים, לא רוצה לפרט אותם מדי פרטים, והוא היה שומע המון שיעורים, וממש בחור חכם, ובחור עם רצון, ובחור רציני מאוד, הוא גם עסק בתחום, עסק באופן מאוד רציני בתחום מסוים, לא רוצה לפרט כרגע, ויום אחד הוא שואל אותי, עכשיו זה מחוץ לארץ, הוא אומר, תשמע, יש לי חברה, מאוד מפריע לי שהיא לא שומעת את כל השיעורים האלה. היא מאוד עסוקה, אנחנו גרים בארצות הברית, רחוק אחד מהשני וכו'. מה אתה אומר? אולי אני אבקש ממנה לבוא לגור איתי או שאני אלך לגור איתה, ונשמע את השיעורים ביחד וככה נתחזק. מה אתה אומר? מושון, מה אתה אומר?
מאוד מאוד לא פשוט.
הרב ציוד היה אומר על זה, כן? מה אתה מתלבט? מה? ברור שלא. עכשיו, עוד אנחנו היינו בקשר הרבה זמן וכולי, אמרתי לו, כבודו. אשריך שאתה רוצה שהיא תתחבר למהלך, אבל... זה ממש מצווה הבאה באווירה. פשוט. סיפור.
הלכת של יהושע כהן, בערב של ההשקה של הספר של יהושע כהן פגש אותי,
יהושע כהן היה יד ימינו של בן גוריון.
יהושע כהן היה יהודי מאוד מיוחד שחי בשדה בוקר, היה...
שמושון גדל אצלו בבית.
היה שומר ראש של בן גוריון, אבי היה בתי ספר שדה, כמעט כולם בארץ, אבי שליחת הנוער לפולין, למחנות, והיה הרבה זכויות היו לו. אני גדלתי, זכיתי לגדול אצלו בבית. וכתבו עליו ספר לפני לא הרבה זמן, היה את ההשקה, הנכד שלו, שהוא... חילוני לגמרי ולומד במכון שכטר למדעי היהדות, פגש אותי בערב של ההשקה, נפגשנו, התחברנו קצת וזה, ואמר לי אולי פעם נשב ביחד, נדבר, נלמד, ישבנו ביחד, אז הוא גם אמר לי, אני מעניין אותי יהדות, לא רוצה לשמור מצוות. טוב, דיברנו עוד וזה עשיתי לו טלפון, אמרתי לו בוא נעשה חברותה על הספר של יהושע כהן, על אותו ספר שיצא ליהושע כהן. אז הוא אומר לי, טוב, אבל אחרי הסן נעשה חברות על הספר של יהושע כהן, אני רוצה גם חברות האמיתית.
דרך אגב, עכשיו כשאתה מספר את הסיפור, נזכרתי בעוד סיפור, שגם אותו סיפרתי המון פעמים פה. זה שמעתי מרב צוקרמן כמה פעמים את הסיפור הזה, שהיה איזה איש דת אחד, ממש כמו סיפור הכוזרי כזה, היה איזה איש דת אחד שרצה, שייתן ביהדות גוי, איש דת גוי. קומר נקרא לו, קומר גוי, לא נוצרי דווקא, אלא איש דת גוי. לא זוכר מאיזה ארץ, איזה מדינה, לא זוכר. והוא רצה להכיר את היהדות. בסדר? אז הוא ביקש מהרב צוקרמן, חברו אותה. אמר לו, בוא נלמד. מנחם, אתה עכשיו צריך ללמוד עם הגוי הזה, איש דת גוי, כנראה אדם רציני, צריך ללמוד איתו משהו על היהדות כדי להרשים אותו מה הגודל של היהדות במה שונה יהדות מול הדת שהוא חי ואפילו הוא איש דת שלה? מה אתה, מושון, אני, היינו בוחרים? איזה ספר ללמוד איתו?
מהלך האידאות.
אפשרות ב'?
גמרא.
כלומר, מה בעצם עונה מושון? הייתי בוחר ספר שהוא מראה את הפילוסופיה האלוהית העליונה. הוא אומר במילים אחרות, הייתי בוחר אותו ספר הכי גבוה שאני יכול לבחור. הייתי בוחר נפש החיים, הייתי בוחר ספר התניא, הייתי בוחר אות הקודש, הייתי בוחר מהלך האיתיות, הייתי בוחר אולי רמח"ל, ספר קבלה, לא יודע. מה? אמרתי. אוקיי, אתם יודעים מה בחר רב צוקרמן? מי יכול לעזור לי? למד איתו הלכות שירותים. פתח שולחן ערוך, סימן ו', התחיל ללמוד הלכות בית הכיסא. מחילה מכבודכם? עד לאן מורידים את המכנסיים, עד לאן מעלים את המכנסיים. טוב, אותו איש דת היה אדם מנומס. לא שאל שאלות. אחרי שסתיימה חברותה בהלכות בית הכיסא, באמת. אז אותו גוי שאל את ילמדנו רבנו, מה קורה פה? אמר לו הרב צוקרמן, זה בדיוק ההבדל בין הדת שלכם לדת שלנו. הדת שלכם לדת שלנו. הדת שלכם מדברת על אג'נדות, על רעיונות רוחניים, מופשטים, פילוסופיות. הדת שלנו היא דת כזאת שהרעיונות האלה מתגלים בחיים המעשיים עד המקומות הכי שפלים והכי נמוכים, שמבחינה הזאת ללכות בית הכיסא זה השיא של היהדות. ממרום השמיים עד תחתיות הארץ. יש ליהדות מה להגיד, אפילו במקום שבו אתה מוציא את הפסולת הגופנית שלך. הבנת את זה? מה? מה? אני רק אספר סיפור של הרב צוקרמן. מה? סיפור עקרוני הסיפור הזה. זה לא סיפור של פרטים, סיפור עקרוני. טוב, בואו רק נסיים את החלק האחרון, למרות שאני לא רוצה להפסיד פה את ההמשך, אבל אומר הרב, רק כל זה, רק שלא, שורה שלישית מסוף הפסקה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, אף על פי שאנחנו שייכים לעולם בלתי גבולי, ואנחנו צריכים לגלות אותו בתוך עולם של גבול, יכולה להיות איזו נטייה לעוף אל העולם הבלתי גבולי הזה, ולשכוח את הגבולות, ולשכוח את סדר החיים המעשי, לשכוח את האחריות שלך לאכול, לישון, להתפרנס, להתחתן, לקיים חיים משפחה, וכו'. אני מסביר את זה הכי פשטני שאני יכול. קודם כל, הרבה פעמים חוזרים בתשובה שמגיעים לכאן, הם זונחים את כל סדר החיים המעשיים שהם הכירו, ויש להם חלומות שהם לא יחזרו לשם יותר. לא, ההנחה שלך צריכה דיבור. מה כן?
זה ככה.
ככה.
אבל אהב, אני שמעתי שוב שלך. אחר,
זה לא משהו אלא, שאתה אמרת הפוך, שמי
שבא לפה, אומנם זה הזמן קצור,
אבל
מי שבא לפה, זה
כדי
שיבוא לפה ולא יעשה שילוב
לימודים. ברור, אני דיברתי על שילוב מעשי. דיברתי שכשאתה לומד, תדע לך שבסוף תצא מכאן, אחרי שנה, אחרי 200 שנה, לא משנה, כשאתה תצא מכאן, אתה יודע שהחידוש הגדול של היהדות זה קודש בחול. ברור. כשאנחנו פה, אנחנו פה לגמרי, מה זאת אומרת? לא משלבים כלום, אנחנו רוצים להיכנס למקווים עם כל השערות, שלא תהיה שום שערה בחוץ, לא עלתה לו טבילה. ברור. אבל התורה שאני לומד היא תורה כזאת, שכשאני אצא, אני אדע להגיב למציאות נכון. אני אדע להרים אותה. וכו'. לכן, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, שהאורה האלוהית מדבקת על ידם בקרבה. האור הגדול הזה לא יכול להופיע ללא הכלים. גבורת רעם זו היא המביאה לה, טוב, המשפט הזה צריך יותר ברור, גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. טוב, אולי צריך קצת להשקיע במשפט הזה, גבורת רעם. הייתי אומר, זה חסד בגבורה. זה העולם האינסופי, עולם החסד, בתוך צמצום, אורות וכלים. אז גבורת רעם, מצד אחד תשייך לרעם, לעולם השמיים, לעולם החסד, האינסופי. בלתי גבולי, מצד שלי זה צריך להתגלות בגבורה, עוזר ישראל בגבורה. גבורות גשמים. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. היכולת לחבר את החסד עם הגבורה. לגלות את החסד דרך הגבורה. לגלות את האורות דרך הכלים. ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועי עדרו. טוב, גם פסוק הזה צריך להביא מהקשר, אבל נראה לי פחות או יותר. הבנו את הכיוון. בסדר, רבותיי? יישר כוח. מסילת ישרים?